טוב, שלום, ערב טוב. אפי לא נמצא, אבל הוא שאל אותי שאלה פעם קודמת, ואני רוצה לענות לו. טוב, אני אגיד לכם, אבל רוצה שלם או לא? מה? מה נעשה? אני חכה. בשבוע שעבר עסקנו באיסור לאפות פת מרובה בפסח, והיה לה חשש שיחמיץ. ואז הזכר הפסק של השולחן ארוך, בסימן תפנון ואב, אין לשין לפסח, עיסה גדולה משיעור חלה, שהיא ממגימל ביצים וחומש בינונים, והוא עיסרון. אז המקור של ההלכה הזאת הוא לא בסוגיה של פת מרובה, זה לא בגלל שזה נקרא פת מרובה, אלא המקור הוא גמרא בפסחים בדף ממחת, ואז העלינו בשיעור את השאלה, שאולי זה תלוי כמה אנשים עובדים על הבצק, ואכן כך מפורש בה המשנה ברורה. המשנה ברורה כותב, אני מקריא, הוא כותב, לפי ששיערו חכמים, שהעסק שאדם אחד מתעסק בידו בעיסה, בלישה ועריכה, אינו מצילה מחימוץ שהיא גדולה ביותר מהשיעור המוזכר כאן, לפי שאין הידיים מספיקות להתעסק בה מכל צדדיה, מתוך גודלה. והיות וזה השיעור ששיערו לאדם אחד, לכן הוא כותב בצורה פשוטה בהמשך, שכאשר יש מאפייה עם הרבה פועלים, ברור שאפשר להכין עיסה יותר גדולה, אני מקריא את הדברים, הוא כותב, יש פוסקים שהקלו בעיקר דין זה בימינו, ולדעתם לא חששו חכמים בזה רק בימיהם, שאני אגיד במילים שלי, שהאפייה הייתה ביתית, עכשיו במילים של המשנה ברורה, שאדם אחד היה לש ועורך, והיו עורכים בידיים בלי עמילים של עץ, כמו לא היה להם כל מיני כלים, כלי עבודה, והיה הדבר משתהה הרבה, וגם תנוריהם היו קטנים, ותנור ביתי הוא תמיד יותר קטן מתנור תעשייתי, שלא היו יכולים לרדות לתוך התנור הרבה מצות בבת אחת, והיה משתייר הרבה מצות על הדף, כמו בפקח, בצוואר בקבוק, לקראת הכניסה לתנור, אז היו עומדים שם המצות שהיו מחכות, שיופו אותם, כן? ולהכי מנעו חכמים מללו שיעור גדול בפעם אחת, אבל בימינו, שאופים מצות ועוזרים רבים, וגם תנורינו גדולים מאוד, ולשין ואורחין ואופין בזריזות גדול, אין להחמיר אפילו בלשים במידה גדולה בפעם אחת, שבוודאי לא יבוא לידי חימוץ, והעולם נהגו לכתחילה כדעה זו. אז אני רק שואל, אתה חבר בקהילת נופי אביב, הרב שנקולבסקי שמקפיד על זה שם, מה זה אומר על דעתו על הרמה של האופין? אני לא יודע את התשובה, אבל בכל מקרה, באפייה שנעשית בבית כנסת פרגנסון, הרב שנקולבסקי שקבע את סידורי הקשרות, מקפיד על השיעור הזה, למרות שיש לו שם בכל משמרת לפחות 12 אנשים שעובדים. למרות שזה ברור מדברי המשנה הברורה שאין צורך להקפיד על זה אפילו לכתחילה. סגרנו סוגריים, בסדר? כשאנחנו עוברים לדין האחרון שרבן גמליאל נהג להקל, ושמחתי אנחנו עומדים ערב ראש חודש ניסן, זה גם עוסק בענייני פסח. מהו הדבר הזה? אומרת המשנה בכ"ב עמוד ב', ועושים גדי מקולס בלילי פסחים וחכמים אוסרים. מה זה גדי מקולס? אנחנו בכ"ב עמוד ב', אוקיי? מה זה גדי מקולס? אז בואו נסביר את הדברים, שר כוח. אז בואו נסביר את הדברים בקצרה. יש הלכות מיוחדות, איך יש לצלות את קורבן הפסח. כן, והדבר הזה נדון במשנה בפסחים, אני הבאתי את זה בדף, מי שרוצה לראות, אבל אפשר גם להקשיב. המשנה בפסחים בפרק ז' משנה א', כותבת כך, כיצד צולין את הפסח? יש איסור לבשל את הפסח, חייבים דווקא לצלות אותו. אז המשנה אומרת, מביאים שיפוט של רימון, תוכבו מתוך פיו עד בית נקובותו, כלומר עד האחוריים של הקורבן, ונותנת קרעיו את בני מאב לתוכו, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, כמין בישול הזה. רבי עקיבא טוען שהאיברים הפנימיים, אם הם יהיו בתוך הבהמה, הם לא יבואו במגע ישיר עם האש, עם החום האש, ולכן לא צלית אותם, ולכן רבי עקיבא אומר, תולין חוצה לו. דיינו, מוציאים את האיברים הפנימיים, קושרים אותם מחוץ לגדים, ואז הצליעה נעשית לכל. עכשיו, הגדי הזה, שצולים אותו בצורה מיוחדת, לא רגילה, הוא נקרא גדי מקולס. וכאן באה המשנה ואומרת, שרבן גמליאל היה עושה גדי מקולס בלילי פסחים. עכשיו, ברור הדבר, שזה לא נעשה, זה קורבן פסח עצמו, הרי לא צריך להגיד את זה, זו המצווה, כן? כנראה מדובר פה בהקשר, שכבר אין קורבן פסח, ועדיין רבן גמליאל עושה לו גדי מקולס בלילי פסחים. יש דיון ענף בין ההיסטוריונים, סביב המשנה שלנו, איזה רבן גמליאל זה? איזה רבן גמליאל הזקן? איזה רבן גמליאל ביבנה? אני רק העיר, אני לא נכנס לשאלות האלה, כי קראתי את מה שהם כתבו, נראה לי שגם הם לא יודעים איך לפשוט את זה. כלומר, בסופו של דבר, זה רבן גמליאל, איזה מהם? אני לא יודע. הדבר אחד, אבל די יותר פשוט, שזה רבן גמליאל שאין לו בית מקדש. אז לכן יותר מסתבר שזה ביבנה, ואם כך הדבר, אם אנחנו רואים פה את המחלוקת הזאת, שהחכמים אוסרים, אנחנו עומדים בעצם בצומת מאוד מאוד חשובה, והיא השאלה, מה עושים בהיעדר מקדש בליל פסח? עכשיו, אני רק אזכיר שהיות והציר של ליל הסדר הוא הקורבן, וגם בפשוטי המקראות, המצוות האחרות הן מעין מצוות לוויין שלו, המרור ודאי, שכן המרור לא כתוב בכלל כמצווה נפרדת, על מצות ומרורים יאכלו. לכן אומרת הגמרא בפסחים, שמרור בזמן הזה, אין מי שחולק על זה, הוא דרבנן. אני גם מעיר שהמרור היום הפך למצווה מאוד בעייתית, שכן בפשוטו של מקרא, המרור מלווה את הבשר, כמו שאדם אוכל בשר עם כל מיני חריף בפנים, יכול... אז זה הגיוני לאכול מרור עם בשר, כן? אבל לאכול מרור, מי לוקח כפית של משהו מר ושם בפה? באמת זה מאוד לא פשוט. אבל הרקע הוא ההיעלמות של הקורבן. לגבי המצא, אז יש דיון בגמרא, אם מצא בזמן הזה את רבנן הדאורייתא, שכן, אמרה בפסחים כופחה, שכן, למרות שהמצא, גם היא נזכרת על מצות תמורים יאכלו, אבל גם יש פסוק שמפריד את המצות מהקורבן, וזה בערב תאכלו מצות, אז הדעה הרווחת היא שמצא דאורייתא, אבל ברור שליל הסדר עובר טלטלה עצומה עם היעדר הקורבן, אולי הוא מפיל איתו את כל המצוות, אולי הוא מפיל איתו רק חלק מהמצוות, וכאן בין היתר חכמי יבנה צריכים לשאול את עצמם, אז איך אנחנו ממשיכים לכונן את הערב הזה, איך נותנים לו משמעות חדשה, איך אנחנו במציאות הזאת ללא קורבן, אנחנו מספרים ביציאת מצרים. ובין היתר גם עולה השאלה, וזאת שאלה שיש לגביה, כפי שנראה בסוגיה כאן, מתח לא פשוט, גם איך עושים זכר לקורבן. כלומר, מצד אחד, איך עושים ליל סדר בלי קורבן, מצד שני, כן רוצים איזשהו זכר לקורבן, וכאן כנראה אנחנו פוגשים מחלוקת, שהיא מחלוקת בלכות זיכרון, כלומר איך זוכרים משהו. בואו ננסה להביא הכי קרוב למקור, רק מה הבעיה? אם מביאים הכי קרוב למקור, אז מה יכול לקרות? יחשבו שזה המקור, תראו, אני לא מבין כלום ביהלומים, באבנים טובות, יראו לי אבן שיהלום מזויף, אני אחשוב שזה יהלום. בתמונות, אני גם לא יודע להבדיל. אנשים שהם מומחים יודעים להבדיל, זה ככה בכל תחום. בתחום המוזיקה, כאילו מומחים יודעים להבדיל יותר טוב בין ביצועים. כל מיני, האנשים הפשוטים לא יודעים להבדיל בין, לכן אם הוא דומה מדי למקור, עולה השאלה, אולי אנשים יחשבו שזה המקור בעצמו. אז מצד שני, בוא נביא משהו שהוא לא המקור. האם הוא מזכיר אותו? פה, נמצאים פה בשאלה, זה צריך להזכיר אותו. השאלה, הוא צריך להיות מספיק דומה לו שהוא יזכיר אותו, אבל הוא צריך להיות מספיק שונה שהוא לא יחשבו שהוא המקור. כנראה שמחלוקת רבן גמליאל וחכמים היא על הרקע הזה. תראו את דברי רשי בכ"ב עמוד ב', רשי אומר, זה בשורה הרחבה הראשונה. רשי אומר, ובגדי מקולס מפני שדומה לקודשים ויאמרו מותר להקדיש ולאכול קודשים בחוץ. אז רבן גמליאל עושה גדי מקולס בלילי פסחים, כנראה ללא מקדש. הוא אומר, ככה אנחנו מזכירים לעצמנו את קורבן הפסח. לעומת זאת, חכמים אומרים, זה כל כך דומה למקור, שזה יכול לגרום לבלבול, ואנשים יחשבו שיש קודשים בחוץ, לכן אנחנו לא נעשה כך את זכר לקורבן הפסח. הם אוסרים לעשות גדי מקולס. פה צריך להשלים, כמובן, עם גמרא בפסחים, בקוף י' עמוד ב', וששם הגמרא לפחות מציעה משהו אחר שיהיה זכר לקורבן פסח. כי מה זה הדבר הזה? אז הגמרא בפסחים אומרת שזה שני התפשילים, אנחנו עד היום נוהגים, עושים בקערה, אנחנו שמים זרוע וביצה, זרוע זכר לקורבן פסח, והביצה זכר לקורבן חגיגה. אני רק אעיר שבפשוטה של משנה לא נראה ששני התבשילים בכלל קשורים לזכר לקורבן פסח והחגיגה. כל מי שלמדתי פה עכשיו כל החורף יודע ששני תבשילים אנחנו מוצאים אותו גם בעירוב תבשילים, נכון? יופי, למדנו את כל הפרק הזה, אנחנו עומדים לסיים אותו, כן? ויודע שהוא נמצא בעוד מקומות. כנראה ששני התבשילים במשנה בביצה כפשוטה, הכוונה פשוט ארוחת חג. זה כנראה הכוונה. בגמרא זה מתפרש ככוונה לזכר, אבל אני אומר, פשוטה של משנה, ליל הסדר הוא גם ארוחה. את זה גיליתי אני לראשונה בצבא. ידעתי בבית של ליטאים, אני כבר מספר לכם מפעם לפעם איך זה נראה, כן? אז אחד מהדברים זה ליל הסדר, עד שמגיעים עד שמגיעים למצה ואוכלים כאלה כמויות של מצה וכמויות כאלה של מרור וכבר כמעט חצות, אז ארוחה לא משהו, כן? הייתי בצבא ליל סדר לפני הרבה שנים, ודיברו שבוע על איזה ארוחה הולכת להיות. אקח לי זמן להבין שככה נראה ליל סדר נורמלי, כאילו שהם צודקים, כן? באמת, הכינו ארוחה חבל על הזמן. השקעה אדירה, כן? אבל זה כנראה שני התבשילים של המשנה, כן? אבל יהיה הדבר אשר יהיה, זה כנראה הרקע. ודברי רש"י מתבססים על דברי התוספתא שמובאים כאן בבבלי. בואו נראה את זה פשוט בבבלי, סגור את זה בבבלי, ואז נראה את התוספתא בהרחבה. יש שם כמה עניינים. אומרת הגמרא בחבגים על עמד א', תניא רבי יוסי אומר, תודוס איש רומי, הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס, בלילי פסחים. מי זה התודוס הזה? זאת שאלה. גם הגמרא לא הייתה בטוחה מי זה האיש הזה. נדבר על זה אחר כך. זה איש שקראו לו תודוס, שתראו, יש לו שם בלועזית, כן? זה שם יווני, כן? כנראה שהשם שלו זה תאודוסיוס, זה קיצרו את זה פה לתודוס. בירושלמי זה מנוקד כתוודוס, ככה, ממש, בכתב יד לייזן שלו מנוקד. תוודוס, מה שלא היה השם שלו, זה יהודי שחי ברומא, חי בכלל בחוץ לארץ, והוא הניד אותם בליל הסדר, שיוכלו גדי מקולס, וזה אומר את הברייתא, שלחו לי, אלמלא תודוס אתה, גוזרנו עליך נידוי, אתם עדיין מכירים עוד מקרה כזה, על חוני המעגל, נכון, גם לא, כלומר, יש משהו בדמות הזאת, שבגלל שהוא יהודי מיוחד לא גוזרים עליו, הגמרא לא מסבירה כאן, הברייתא לא מסבירה מה מיוחד בו, שאתה מאכיל את בני ישראל קודשים בחוץ. תראו, הצליל הפשוט של הברייתא, שמה תודוס אמר לבני רומי, זה ממש קורבן פסח. ועל זה הגמרא נבהלת, סלקי דתך, אלא אימא כאין קודשים. זה רק משהו בהקשר הזה, זה באמת מבהיל, ואנחנו יהודים אורתודוקסים, אז אנחנו לא מעלים על דעתנו שכך עשו, אבל אני אעיר רק שני דברים. זה שאנחנו לא רגילים לא אומר שלא יכול להיות שהיו יהודים שחשבו ככה. ואנחנו גם יודעים שבמצרים ההלניסטית היה מקדש חוני, אוקיי? כלומר, היכולת, בהחלט, ובמיוחד, אני מעיר, זאת הערה השנייה, אני מנצל אולי את המרצות פה, או את ההליכה לפי ההלכה שלנו, רק בשביל להעיר נקודה שגם לטעויות או להמרצות או לתפיסות אחרות יש היגיון. לא, למה מכל הקורבנות בעולם עשו רק קורבן פסח? אז הסיבה היא פשוטה והיא גם כפולה. קורבן פסח ביסודו של דבר הוא לא קורבן רגיל. אנחנו רואים את זה בכמה וכמה היבטים של קורבן פסח, הראשון שבהם שהוא מוקרב אחרי התמיד של בן הארבעים, הוא כאילו מוקרב, מה זה הקורבנות התמיד הרי? הם תוחמים את היום במקדש, פותחים את היום עם קורבן תמיד של שחר, ומסיימים את היום עם תמיד של בן הארבעים, באמצע כל הקורבנות, זו המסגרת של העבודה. קורבן פסח הוא מוקרב אחריהם, מה שמלמד שהוא לא חלק מעבודת הקורבנות הרגילה. זה ממשיך בנתינת דמים שלו, שיוצא דופן. אין עוד קורבן עם כזה נתינת דמים. בכל הקורבנות יש נתינה על הקרנות, לפחות על שניים שהם ארבע או על ארבע הקרנות, ואילו כאן שמים רק מתן דמים אחד על המזבח. העיקר שיהיה קצת דם על המזבח, וזה מספיק. ומעל הכל, פגשנו את קורבן פסח גם מחוץ למקדש. איפה פגשנו אותו? בפסח מצרים, נכון? אני יכול לתת לכם פעם שיעור איך הבית שם היה כמו מזבח וכו', זה נכון, אבל עדיין זה היה שם מחוץ, והסיבה היא פשוטה, כי קורבן פסח בניגוד לכל הקורבנות, בכל הקורבנות הדין הוא שמקריבים אותו על המזבח, והקדוש ברוך הוא נותן לנו לאכול מהבשר. קורבן פסח זה הפוך, זה זבח משפחה, שאנחנו מקדשים אותו על ידי מתן דמים, אבל הוא נועד לאכילה. ולכן אני אומר, בהחלט היה מקום לתפיסה שהיהודים אולי שחשבו שקורבן פסח, גם בלי מקדש, גם בלי מזבח, מקריבים אותו, ממשיכים במיוחד, ופה בוא ניגע בנקודה השנייה, שלא מצאנו שום מצווה בתורה שמי שפספס אותה, אז מה הוא בא ודורש? מועד ב', אני היום מורה במכללה, אתם לא יודעים איזה שיגוע שכל זה, המועדי ב' האלה, המועדי ג' וכו', כן? אמור לי שבאמריקה זה לא ככה. אז יש לזה היסטוריה, רק שתדעו. מה שלימדו אותי, מלחמת יום הכיפורים הוליד את מועד ב', ואז אמרו לכל יהודי מגיע שני מועדים, אז הוליד את מועד ג'. אני לפעמים מלמד קורס, מכריחים אותי לכתוב שלושה מבחנים לאותו קורס, ואחרי זה היה לי מועד ג' שגם לא בא אף אחד שנרשם. אני הגשתי נגדם תלונה לוועדת משמעת, שלא ישגעו אותנו. אבל אין מועד ב', זה לא... קורבן פסח, מועד ב'. שם כבר שואלים הרבה. אז לא, היית אנוס, אז לא הקרבת, מה קרה? כן, כאילו, מרנף לא שאנוס, אז הוא פטור. וזה ברור שקורבן פסח, אני חושב שמי שכותב את זה דברים נכוחים, זה המשך חוכמה. הם מאוד יפים במדבר שם, בפרק ת', שקורבן פסח הוא קורבן הברית. ומי שלא נכנס בברית, בידי שנה מחדשים את הברית באמצעות הקורבן, ומי שלא הקריב אותו, גם אם הוא לא אשם, אבל עדיין הוא לא קיים את הברית, ולכן קורבן פסח הוא קורבן מיוחד. אז אני אומר, אני יכול לתת פה הרבה סברות למה אנשי רומי יחשבו ככה, ואכן מי שיעיין או עיין כבר, סליחה? יש יהודים שרוצים, אבל הם רוצים להקריב אותו במקום המקדש. מה שהם רוצים זה משהו אחר. הם רוצים לחדש את ההקרבה בהר הבית במקום המקדש. חלילה, הם בכלל לא דומים למה שאני מדבר פה. הם בכלל לא רוצים קודשי בחוץ. אבל הם אומרים, עם למדנות דומה למה שתיארתי פה, לא חייבים לחכות לבית המקדש על כל המערך, מספיק מזבח. זה מה שהם אומרים. ויש בזה האמת הרבה סברה מבחינה הלכתית. עדיין אנחנו חייבים לשאול שאלות נוספות, ואני לא נכנס פה אף פעם לשדה הפוליטי, אבל צריך לשאול האם אנחנו מסוגלים לעשות דבר כזה, האם במתחים שבינינו לבין אומות העולם וכו', האם הדבר הזה הוא נכון, הוא זה נבון, לא נבון. זאת שאלה גדולה, זאת שאלה לאומית, זו לא שאלה פרטית. אני רק אומר, זה לא קשור לבחירות, אני רק אומר שלעניות דעתי, שאלות לאומיות צריכות להיות מוכרעות על ידי המוסדות ההכרעה הלאומיים, ואני מפריע לי ששאלות לאומיות, אנשים עושים מחטפים גם אם הם חוקיים. זה נראה לי לא נכון מבחינה מוסרית. עכשיו, אנשים יכולים לקנות איזה בית באיזה מקום, עכשיו יכול להיות שזה הכל חוקי, אבל יש לנו שלטון, יש לנו, עכשיו צריך מחר בבחירות להשפיע, אם נכון. ושאלות לאומיות צריכות להיות מוכרות באופן לאומי. סגרתי סוגריים, זה לא פסק הלכה. שאלות איזה שהוא נכון, אין החנמי, אין החנמי. אז אני רק מוסיף בהקשר הזה שאפשר ליברמן בתוספת כפשוטה, המלצתי אתמול, שלחתי איזה מייל, מי שיכול לעיין היה מאשיר מות הידיעות שלו, אז אפשר ליברמן מאיר שם בעמוד 200, סליחה, עמוד 900, כן, 59, הוא מפנה לספרו של יוסף במתתיהו, קדמוניות היהודים, מכירים את הספר הזה? להסביר עליו מהו? לא צריך, מצוין, אוקיי? ושם הוא מפנה לספר ב', סוף פרק, כן להסביר מה זה? תמיד טוב להסביר, אוקיי. יוסף במתתיהו, אני מניח שהדמות מוכרת, הוא היה מפקדי המרד הגדול, משפחת כהנים, שערק לצד הרומאי כשהוא ראה בגליל שהוא מפסיד, כן? הוא נלחם מלחמת גבורה שם, ויוטפת הוא, שם היה מעין מעשה מצדה, הוא נשאר עם 40 לוחמים, הם הפילו גורלות להתאבדות, הוא נשאר עם עוד אחד אחרון, והוא פחד להפסיד, זה כבר 50% להפסיד. אז הוא שכנע אותו לעבור לרומאים, בסופו של דבר הוא הופך להיות היסטוריון, הוא עבד של משפחת הקיסרים, לכן הוא נקרא פלאביוס, כי הוא של משפחת הפלאבים, הוא העבד של הפלאבים, והוא הופך את ההיסטוריון של המלחמה, והוא גם כותב ספר קדמוני, הוא כותב כמה ספרים, הוא גם ניסה לכתוב לא רק לציבור היהודי, גם לציבור הכללי, והוא ניסה גם להסביר את היהדות, וספר קדמוניות היהודים, וספר שבו הוא מנסה להסביר את היהדות לאומות העולם. והוא מספר מחדש את התנך ואת ההלכה וכל, זה ספר שיותם מבט לאיך יהודי בין הבית השני, סוף ימי הבית השני, ראה את, את המסורת שלנו. זה כמובן לא ספר הלכה, אבל זה ספר שנותן מבט חשוב על תפיסות עולם של יהודי מסוים באותו זמן, והוא בתוך קדמוניות היהודים, הוא כותב שברומי זוכרים את הפסח, ככה הוא כותב. וליברמן בדק את המקור היווני, מה שאני לא יודע לעשות, והוא אומר שמהלשון של המקור היווני, משמע שברומי זכרו ממש את הפסח, והם תיארו את זה כקורבן פסח. בכל מקרה, הגמרא שלנו לא מוכנה לעלות על דעתה, למרות כל הלמדנות שעשיתי פה, לא מוכנה לעלות על דעתה שהיה דבר כזה יהודים שהקריבו מחוץ למקדש, ולכן הגמרא לוקחת את הכל לחזית של הבלבול שיכול ליפול בשאלת כאמור הזכר. ברור שזה רק זיכרון, זה זכר לקורבן פסח, אבל יש כאלה שלא מבינים את זה, כן? כמו מה שהם אמרו לו, אתה מאכיל את בני ישראל כאין קודשים בחוץ, אתה גורם לבלבול. וכאן כדאי לראות בהקשר הזה דברי התוספתא. אני שלחתי את זה בדף היום, אם מישהו הספיק לפתוח אותו. אם לא, פשוט תקשיבו, כן, מה אתה אומר? לא, זאת ההנחה של הגמרא. אני קורא, כל הסיפור של הנידוי לא מופיע בתוספתא, אני נקרא את התוספתא, אבל בתלמודים מופיע נושא הנידוי. אמרו לו, לולי שאתה תודוס, היינו מיידים אותך. רק מה לא מוסבר? למה? עכשיו פה, אתם יודעים מה? לפני שנעבור לתוספתא עצמה, ייקח קצת לוחזות נוספים, רק נשלים את זה, כי יש פה עניין לא פשוט. למה זה באמת לא נידו אותו? אם מגיע לו, נדו אותו. אז תראו מה אומרת הירושלמי. הירושלמי, סליחה, מה אומר הירושלמי? תלמוד הירושלמי אומר, מי שרוצה לראות, זה בשורה, הירושלמי מתחיל ב-9, מה שאני רוצה להראות זה משורה 11. תנאי אמר רבי יוסה, תודוס איש רומי, הנהיג על אנשי רומי שיהיו אוכלים גדעים מקולסים בלילי פסחים. שלחו חכמים ואמרו לו, אילולי שהיה תודוס לא היינו מנדים אותך. מהו תודוס? מי זה האיש הזה? אמר רבי חנניה, דאבא משלח פרנסתוהון דרבנן. יש פה אדם שהוא פילנטרופ, שהיה מפרנס את החכמים. כן, ופה אני אומר לכם, ואני ראיתי הרבה בבית אב שלי, את המתח הזה, או את השאלה הזאת, האם צריך להתחנף לעשירים? כלומר, בעצם מה משמה פה? למה לא לידו אותו? כי הוא פרנס אותם, הוא היה נדבן גדול, תרם לישיבות, אז הם לא לידו אותו בגלל זה. עכשיו, האם לא לידו אותו בגלל זה כי רצו שהוא ימשיך לתרום? האם לא לידו אותו כי באמת צריך לכבד אותו על זה? הרי באמת אם אין קמח אין תורה, כן? אבל זה מעלה באמת את השאלה הזאת, של, אני יכול להגיד שרב חיים מבריסק, הסיפורים עליו, זה לא תגורו מפני איש. אני יודע שסבא שלי, הדבר שהוא הכי שנא זה להתחנף לעשירים. ומצד שני, צריך אותם. כלומר, זה לא דבר כל כך פשוט, כן? זה ודאי מתח שפוגשים אותו, אנשים שהם פרנסים, אנשים שצריכים לנהל מוסדות, שהם צריכים לתקצב אותם. זה שאלה מאוד מאוד לא פשוטה. האם יש ביקורת על המעשים, האם יש לך גבולות שאתה לוקח. בבבלי, הסיפור כן עזרה. זה מראה שהוא כנראה איש עם כוונות תאורות, יפה? טוב שלך חיובי. אני אומר לך, גם אם זה לא פה, המתח הזה קיים, אני ראיתי אותו ממש, הוא בוודאי קיים, כן? הוא בוודאי קיים. אני אגיד לך מה רב חיים היה, אתה מדבר שהוא הרב של המסכנים, אבל זה לא כל כך פשוט, אני אומר לך. אתה גם עוזר למסכנים כשאתה מגייס לטובתך את העשירים, זה לא דבר פשוט. תראו את הבבלי בפסחים, זה במי שרוצה לראות שורה 24, פסחים נ"ג, תראו, הבבלי באמת לא יודע מי הוא, מבחינה היסטורית. מאיפה? בבבל יודעים מי היה תודוס איש רומי. אז הם מנסים להבין לבד, מה יכול להיות סיבה שלא מנדים בן אדם? אז תראו את שתי האופציות. אומרת הגמרא, היבאי אלוהו, תודוס איש רומי גברא רבא הווה, בגלל שהוא יהודי חשוב, אבל אז אפשר לסמוך עליו שהוא פועל מכוונות טהורות, או בעל אגרופין הווה, אולי הם פחדו ממנו, זה הכל, אולי הוא בריון. וגם הבבלי מכיר את השאלה הזאת, כלומר, את מי אתה לא מנדה, כן? ואז הבבלי לא כך ברור התשובה שלו, כי הבבלי מביא עוד דרשה של תודוס דרש, והבבלי לא אומר מה המסקנה מהבאת הדרשה הזאת. נראה בפשוטם של דברים, שהיות והוא דורש דרשות, אז כנראה שמה? הוא כנראה גבר רבה, אבל לא סתם איזה בריון שפחדו ממנו, כן? בכל מקרה, מה שהגמרא אומרת שם בסוף, תראו עד כמה הבבלי דומה לירושלמי. הגמרא אומרת, רב יוסי בר אבין אמר, מטיל מלאי לכיס את תלמידי חכמים היה. אמר רבי יוחנן, ממש אותו דבר כמו ירושלמי. כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה. שנאמר כי בצל החוכמה ובצל הכסף. בכל מקרה, זה סיפור תודוס. בתוספתא, בכל זאת בואו עכשיו נראה את הדברים בפנים. גם נוסח הסיפור קצת שונה על תודוס, ובעיקר מה שאני רוצה לעסוק בקצרה, זה החלק שלפניכם, מהי בדיוק שתת חכמים? מה בדיוק הם עושרים? ויש פה הרבה חילופי נוסח, ובקצרה אני נעשה סדר בדברים, נעשה להבהיר את הכל, כן? אז ראשית, מבחינת הסיפור, מופיע שם ככה, אני קורא את לשון התוספתא, אמר רבי יוסה, תודוס איש רומי, זה המקור הראשון בדף ששלחתי, תודוס איש רומי, הנהיג את בני רומי, לקח תלעין בלילי פסחים, ועושים אותן מקולסין, אמרו לו, אף הוא קרוב להאכיל קודשים בחוץ, לפני שקורין אותם פסחים. כאן לא, אין איומים בנידוי, לא אומרים לו שלולי תודוס אתה, זה פשוט לא נמצא. ושנית, גם די ברור שלא מאשימים אותו בשום דבר, אלא מה בעצם אומרים לו, לא אתה לא בסדר, אלא הם התבלבלו. אף הוא קרוב להכיל קודשים בחוץ, די שקורין אותם פסחים. זה הקו, מי שיעיין בירושב של שאול ליברמן, בתוספת הכי פשוטה, הקו המרכזי שהוא אוכל זו, שתודוס בעצם תפס כשיטת רבן גמליאל, ובמקומו של רבן גמליאל העם לא התבלבל, ולכן רבן גמליאל נהג ככה. תודוס לעומת זאת חי בחברה שבה האנשים לא פרשו נכון את הפסק שלו, מה שלוקח לו עוד נושא, חשיבות ההסברה, לשים לב איך זה נקלט, לא רק מה אמרת, לא רק אם אתה צודק, נגיד זה באמת רעיון מאוד יפה לכל גדים מכולה, אבל תבדוק מה אנשים קולטים, תבדוק האם הדבר הזה מובן והצורה הנכונה, ובמידה ולא, אתה צריך לקחת אחריות ולסג את החור, כן? והטונים באמת קצת שונים, שאני קורא את התוספתא. מה שאני בעיקר רוצה להדגיש בתוספתא זה השאלה של מה בדיוק חכמים עשו. אני קורא מלשון של כתב יד וינה, שזה הנוסח של שאפשר לרמן שם כנוסח הפנים, שם הנוסח הוא כך, איזה הוא גדי מקולס, כולו צלי, ראשו, קרעיו וקרבו. כאן יש לו דיון שלם, אני לא אגיע אתכם, בחלק מידי הנוסח, במקום וקרבו כתוב בקרבו, והשאלה היא אם זה רומז למחלוקת של רבי עקיבא, ורבי יוסי הגלילי במשנה, האם האיברים הפנימיים הם בפנים או בחוץ? אוקיי. בישל ממנו כלשהו, ברגע שאתה מבשל חלק מהקורבן, מהגדי, סליחה, אז הוא כבר לא נראה כמו קורבן פסח, כי קורבן פסח אסור לבשל, שלק ממנו כלשהו, לא בדיוק ברור מה זה שליקה, אבל זה סוג של בישול מסוים, כנראה בישול קל יותר, יש חושב מפוך שזה עודף בישול, אבל מה שלא היה דבר, גם זה, קורבן פסח לא שולקים אותו, אז שוב פעם אין, זה גדי מקולס. ואז ממשיכה התוספתא ואומרת, עושים גדי מקולס ביום טוב הראשון של חג וביום טוב האחרון של פסח, עגל מקולס ביום טוב הראשון של פסח, אבל לא גדי מקולס. כאן נכנסים עוד לעובי הקורה של האיסור של גדי מקולס, ועושים הבחנה ראשית בגדי לעגל. הרי עגל לא יכול להיות קורבן פסח, היות ואי אפשר להקריב עגל לקורבן פסח, אז ממילא אין איסור גדי מקולס על עגל. ולכן עגל מותר אפילו מתי? ביום טוב ראשון של פסח, הכוונה גם בליל יום טוב ראשון של פסח, בפשוטם של דברים. לעומת זאת, לגבי הגדי, פה נכנסים להבחנה הנוספת של הבחנה בין זמנים שונים. וכאן יש בטבלה ששלחתי, יש לא מעט חילופי נוסח, אין אחד שדומה לחברו מבחינת הנוסח המדויק. בכתב יד וינה, כמו שאתם רואים, נאמר ככה, עושים גדי מקולף ביום טוב ראשון של חג. מה זה חג? סוכות. זה נראה האמת קצת משונה, שהם מכניסים פה, וכאילו אומרים, בסוכות אין מניעות, בפסח יש. אז מה כן בפסח? יום טוב האחרון של פסח, ושבי של פסח אם אתה רוצה, בבקשה. זה קצת משונה ההכנסה הזאת, אבל זאת הגרסה שיש שם. בכתב יד ארפורט באמת החג לא מופיע. זה הצלע השנייה בטבלה, שם מופיע בכתב הדרפות, עושים גדי מקולס בלילי יום טוב האחרון של פסח. וכאן לא נמצא בכלל נושא חג, למה שיכנס פה סוכות פתאום, באמצע הדיון הזה, כן? ופשוט מה נאמר? יש איסור לעשות דין מקולס בחג ראשון, אין איסור ביום טוב האחרון. בסדר, זה מה שנאמר שם. בכתב יד לונדון... ולכן, מה?
אומרים לעשות.
כלומר, אתה בעצם טוען שהמוטיבציה שקדים מקולס היא לא זכר לקורבן פסח, אלא המוטיבציה היא שזה להכין איזה מנה מפוארת, כן? יכול להיות, יכול להיות. אני לא שולל, אני חושב, כן. זה יכול להיות. בלונדון בכלל הנוסח נראה משובש לגמרי. יום טוב ראשון של פסח, חסר פה בכלל, כנראה יש שם דילוג בפני אדומות, כן? כנראה. ואז יום טוב האחרון של חג, כאילו, מילא שהחג נמצא בחג ראשון, אני מבין למה, כי מי הוא מדבר. ביום טוב ראשון של פסח לא, יום טוב ראשון של חג. אלא כן נגיד שברור שבלונדון חג, מה הכוונה? פסח, כאילו, כוונה, יום טוב ראשון של פסח לא, אבל חג. בדפוס ראשון אתם יכולים לראות שזה דומה, ומה שאני רוצה להראות פה בעיקר זה מה שמופיע בירושלמי פסחים. לעומת ירושלמי ביצה. בירושלמי פסחים כתוב, מכניסים גדי מקולש בלילי יום טוב הראשון של חג, וביום טוב האחרון של פסח, ותסתכלו מה כתוב בירושלמי ביצה, בכתב יד ליידן, מכניסים גדי מקולש בלילי יום טוב הראשון של חג, וביום טוב הראשון של פסח. שאם תסתכלו רגע בירושלמי שלפנינו מדפוס וילנה, מה שהבאתי מתחתיו, שם מה כתוב? מכניסים גדי מקולש בלילי יום טוב ראשון של חג, רואים? ובלילי יום טוב האחרון של פסח. אתם רואים את זה? לעומת זה, מה כתוב בכתב יד ליידן? לא לילי יום טוב האחרון, אלא יום טוב הראשון של פסח. בכתב היד כתוב יום טוב הראשון, ומישהו הגיע את זה ללילי יום טוב האחרון. עכשיו, מה שאופשאו ליברמן מראה, שהנוסח של כתב יד ליידן, הוא גם מקוים על ידי ראשונים שככה מצטטים ירושלמי. גם הרביעה שהבאתי פה, וגם האיתור, ואני אסביר מה בעצם השאלה. השאלה היא, האם האיסור הזה, האם הניגוד הוא בין יום טוב ראשון ליום טוב אחרון, ואם הניגוד הוא בין ליל יום טוב לבין יום טוב ראשון ביום. לפי רוב ידי הנוסח, או שהניגוד הוא בין חג לפסח, או בין חג ראשון לחג לשבי של פסח. לעומת זאת, ויש בחלק שסוברים שהאיסור שקדים מקולס הוא לא רק בליל הסדר, הוא גם ביום טוב ראשון במשך היום. לעומת זאת, לפי הנוסח של הרביעה בירושלמי, הנציב רוצה לדייק ככה, וגם אפשר לראות מה מפנה בשאילתות, שהאיסור הוא רק בלילה ולא ביום. רק בלילה, אפילו בחג עצמו, בחג ראשון, כבר יש היתר שקדים מקולס. אני אומר, רק רוצים לחשוב על המסגרת של השאלה הזאת, הרי זמן קורבן פסח מתי הוא? הוא בלילה. אז לכאורה, אם אני שואל את עצמי, אם הבלבול הוא שאנשים מתבלבלים בין קורבן פסח להקדים מקולס, לכאורה די לאסור בלילה, ביום זה לא זמן קורבן פסח, למה שיחשבו שזה קודשים בחוץ? לכן יש הרבה סברה לשיטה הזאת, שכאמור הגיעו אותה, מחקו אותה, כן, אבל יש הרבה סברה לשיטה הזאת, שהאיסור הוא רק בלילה. לעומת זאת, מי שאסר גם ביום, מה כנראה הוא סובר? ואפשר להביא לזה ראיה מאוד הלכות בחוד פסח, כלומר זה לא נראה טעות. שחג ראשון נתפס כסוג של יחידת זמן אחת, שדברים שנאסרים בלילה נאסרים גם ביום, אני אביא לכם רק הלכה אחת שמדגימה את זה, מצא עשירה, לא לשיטת האשכנזים שחוששים שזה יתחמץ, ולכן הם לא אוכלים את זה בכל החג, אלא לשיטה של הפוסקים הספרדים. שמצא השירה, זה לא מחמיץ, מי פירות לא מחמיצים, זה אפילו אם לא שמרו את כל ההלכות של חמץ, זה ודאי לא החמיץ. הנה, הפפשדו הזה, זה, מכירים את ההוגיות האלה? זה אחד, רק שתדעו במאמר מוסגר, מהגילוי העצמאות הראשוני של הרב עובדיה יוסף, נדמה לי שהכשרות הראשונה שהוא נתן באופן עצמי היה לפפשדו. כי כל הכשרויות האשכנזים לא רוצו לתת איזה כשרות, אז הוא אמר, מה, זה כשר, נתן איזה הכשר. אבל אי אפשר לצאת ידי חובת מצה במצה עשירה, גם לשיטת כולם, כי זה לא לחם עוני. עכשיו ברמב״ם בפרק ה' מלכות חמץ ומצה כתוב שאסור לאכול מצה עשירה לא רק בליל הסדר אלא גם בכל חג ראשון, כל יום ראשון, ככה נאמר ברמב״ם. כלומר הרמב״ם מושך את זה שבליל הסדר אולי יש לחם עוני לכל יום טוב ראשון. האם מזה נגזר משהו גם דומה פה? אני לא יודע, אבל בכל אופן, ברקע כאן גם צריך להוסיף דבר נוסף, שיש משנה בפסחים בפרק רביעי, שזה פרק שעוסק במנהגים במקומות שונים. ושם המשנה אומרת, יש מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלים, מקום שלא נהגו לאכול אז לא אוכלים. מה שנראה בהצלבה בין המקורות, שהדיון על בדי מקולס מניח שמותר לאכול צלי בליל הסדר, רק מה אסור לאכול? אסור לאכול אותו כשהוא נראה בול כמו הקורבן פסח. ועל הרקע הזה אני אומר, הפשטות של הדברים, שמי שמנהגו לא לאכול צלי בליל הסדר, אז כל הדיון הזה מיותר. כלומר, כל הדיון הזה הוא במסגרת אלו שאוכלים צלי בליל הסדר, אז באים ואומרים, אבל תקפידו מאוד לא לאכול אותו בצורת גדי מקולס. ובאמת בשולחן ערוך, אני רק נביא את הסימן שעוסק באיסור הצלי בליל הסדר, שם מופיע, בוא נביא את זה, בתף סמכתת, אני אקריא את זה, טוב, בתף סמכתת כתוב כך, אסור לומר על שום בהמה, בין חיה, בין שחוטה, בשר זה לפסח. צריך מאוד להיזהר. לפי שנראה שהקדישו מחיים לקורבן פסח, ונמצא אוכל קודשים בחוץ, אלא יאמר בשר זה ליום טוב. והרמה מוסיף, וגדי מקולס, אף על פי שלא פירש ואמר זה לפסח, אסור לעשותו כדי לקמן רי סימן תף עין וב. בסימן תף עין וב, זה הסימן שמנהג אכילת צלי בליל פסח. כן, כותב השולחן ערוך, מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלים, גזירה שם ימרו בשר פסח הוא, ובכל מקום אסור לאכול סט צלוי כולו כאחד בלילה זה, מפני שנראה כאוכל קודשים בחוץ. ואז הוא מוסיף, דילקתי קצת בסעיף ב', אפילו בשר עגל ועוף, כל דבר שטעון שחיטה אסור לאכול צלי במקום שנהגו שלא לאכול צלי. אני לא יודע מה מנהג בתי אב שלכם, אבל בבית ההוריי באמת ככה נוהגים. אין צלי בכלל בליל הסדר אפילו לא אוף צלוי. כלומר, עד כדי כך לקחו את ההתרחקות הזאת, שלא יהיה משהו שאף אחד לא יחשוב שככה הדבר האמיתי, כאילו זה הדבר הלא אמיתי, כן? עד כדי כך, אבל בהרבה מבטים אני שמעתי שלא מקפיא, זה תולי במנהג, כל אחד, ומנהג בית אב שאצלכם גם מקפיא, נוהגים ככה, אין צלי, אוכלים אוף מחובס, אוף מחובס. הוא לא מחובס, יש לו, זה טעים, כן. בסדר גמור. אוקיי, אז עד כאן המשנה הזאת, מי שרוצה להעיר, לשאול, כן. אוקיי, אז אני עוד ברשותך, אני רוצה להגיד משהו על הבורות של אנשים. אבל זה לא רק זה, ג'ולי, זה לא רק זה. אנחנו היום חיים בחברה שמצד אחד רמת העירת שמיים ירדה, רמת ההשכלה עלתה. למה אני מתכוון? אנשים שפשוט יונקים יהדות מהבית, בלי ללמוד כלום בשום מקום, זה כמעט לא קיים יותר. כולם הולכים לבית הספר, מי שמקבל חינוך דתי והוא בוחר להמשיך להיות דתי, אז הוא בדרך כלל רמת ההשכלה שלו מאוד גבורה לעומת מה שהיה במזרח אירופה או במרוקו, בכל מקום שממנו באו הגלויות שלנו. היהודים הפשוטים לאט לאט נעלמים, כאילו יהודים שהם, ומי שלא, אז הוא כלום כמעט, הוא גם בור. אבל פעם, אני זוכר סיפורים ששמעתי בילדותי על כל מיני דמויות כאלה, היו יהודים המרצים אמיתיים, כלומר, גדלו בסביבה מסורתית, ולהגיד לך שהם הבינו משהו, אז אני רק להיות ושאלת, כן? קראתי פעם ספר שמאוד מצא חן בעיניי, בשם שלושה עולמות, זה יהודי שחי בירושלים במאה ה-19, והוא נכד של אחד מתלמידי החתם סופר, סבו עלה ארצה ב-1830 ומשהו, והוא גדל בעיר העתיקה, והוא מתאר את הסבא ואת אבא שלו ואת עצמו ואת ירושלים. אז אחד מהסיפורים שהוא מביא, אני תיארתי בשיעור בשבת שעברה, מה שאלו את הרב סולובייצ'יק, איזה מין שאלות שאלו אותו, כן? אם מותר לאכול דייסה בפסח, כי אסור לאכול מלפפונים, אז תשמעו, מה הוא שואל את שמואל סלן? בטח אתם חושבים, שמואל סלן, מגדולי העולם, בטח שאלו אותו דברים מורכבים. אז הוא מתאר בספר שם, שהיה איזה תינוק שנולד כמה ימים לפני פסח, בשבת הגדול היה שלום זכר, וכמו שנוהגים פה, כל השכנים היו מביאים עוגות והיו עוזרים, ומה עשה כמובן אבי הבן, זה שבת הגדול, חילק את כל החמץ, את כל העוגות, החותנת שלו ראתה את זה, היא אמרה, מה זה? אחה ואספה ככה, ערימה גדולה של עוגות, והחביאה במרתף. אחרי פסח, היא יוצאת עם הערימה ככה, ואומרת לו, תראה, לולי אני, אתה טיפש שחילקת הכל, לא היה עכשיו עוגות, אני שמרתי לנו, עכשיו יש לנו עוגות. הוא מחביר, זה חמץ שבר עליו בפסח, אז היא אומרת לו, בלי מתבלבל, זה לא חמץ. לחם זה חמץ, למה עוגה זה חמץ? מנסים לשכנע אותה, הוא, כזה כל החצר, כל הרחוב, שעוגה זה חמץ, והיא לא משתכנעת. בסוף מגיעים איתה לפשרה, שילכו לרב שמואל סלנט, ואם הוא יפסוק שעוגה זה חמץ, אז היא תקבל. אז זה לא רק שפסח מחמירים. פעם היה מרצים אמיתיים. אתה רוצה עוד סיפור מהספר של השתכנע? פעם היה דיון, וכך הוא כותב, הוא תאר שם בספר יהודי, אחד מגאוני פולין, שעלה לירושלים, בא לתורת חיים, הרב מלובלין, הוא מתאר שם איך הוא כל יום היה חוזר על 18 פרקי משנה. מי שחוזר על 18 פרקים ביום, ותוך 30 יום, חוזר על כל 6 סדרי משנה. עכשיו הוא אומר, הוא כל יום מבקש מישהו שיבחן אותו. והוא אומר, לא משנה מאיזה מהדורה הבן אדם היה מחזיק לפניו כדי לבדוק, אם הוא לא הופך את הדף בזמן, הוא היה מאיר לו. אז פעם הוא כותב, דוד ילין, הידוע, לא הבין שיש תופעה כזאת. אז הוא ביקש לבחון אותו, וראה שיש, כן. אז בתוך הספר יש סיפורים על התורת חיים. ואחד מהסיפורים זה כשהוא היה בלובלין, תראה איך היו המרצים בפולין, בסדר? היה ראש השנה חל בשבת, ובאותו זמן, אם כך יום כיפור ביום שני, והיה ויכוח גדול בין השוחטים ואת הכפרות עושים במוצאי שבת תשובה, שזה ליל ערב יום כיפור, האם קודם עושים כפרות או קודם עושים הבדלה. ולא הצליחו לשכנע את ההוא שאמר שקודם עושים כפרות, פשוט לא הצליחו לשכנע אותו שעושים הבדלה קודם. מדליקים את האור, לא הצליחו לשכנע אותו. עבר שם תלמיד חכם אחד ואמר לו, זה כתוב מפורש במחזור. פתח לו מחזור של ראש השנה, וראה לו כתוב שראש השנה חל בשבת, אז בלילה השני, מה אומרים? יק נהז. אמר לו, מה זה יק נהז? יין זה הבדלה, ואז קוף מה זה? כפרות. השתכנע. בסדר, אז לכן, ג'וני, אני לא מזלזל ברמת האמרצים שהיו בזמן תודוס. מה אתה יודע מה הבן אדם חשב? הביאו לו בגדים מכולה, אז חשב שזה פסח. לא, אבל זה לא צלי רגיל, זה לא... אוקיי, אבל תראה, בוא נתחיל מהגדים מכולה, מתודוס. זה לא צלי רגיל, זה צלי יוצא דופן, אף אחד לא עושה מנגל ביום העצמאות, גדים מכולס, עם בטח רבי עקיבא, שם את האיברים בחוץ, חושר, בודק שהצלי, מי עושה ככה מנגל? שאתה אומר, אבל כל צלי לא ככה, אני לא יודע, אני לא חייתי אז, אני לא יודע מה הרמת האמרצים והזה, אני יכול להגיד, אני לפעמים כבר לא אספר, אני רוצה שאיזו, שלא כל השאלות שאני מקבל הן כאלה חכמות, גם כן, בסדר? אני משתדל לענות לכולם ברצינות, כדי שגם שמישהו שואל שאלה שהיא ממש פשיט, שיבוא וישאל עוד פעם. ותמיד ירגיש שהוא רצוי לשאול, אבל אני לא יודע להעריך לגמרי. והנה חינם, אם אתה רואה שיש מקומות שלא הקפידו על זה, שאמרו ותאכל צלי, כן, זה בקשה יפה. אז פה אתה אומר דבר מאוד יפה, אני חושב, שאני קודם תיארתי את בעיית הזכר, האם ידעו שזה רק זכר, אבל איפה אני חושב אומר פה דבר יותר טוב. לפעמים הזכר הוא להראות כאילו יש לי את המקור, אבל רק בכאילו, ולפעמים הפוך, רוצים להראות לי שאין לי את המקום. איך אני עושה זכר לקרוב? איך אני מזכיר לעצמי את קרוב הפסח? לא שאני מביא מישהו שאומרים לי זה כאילו הקרוב הפסח, אלא שאני לא מצליח להביא אותו, ואז מה אני מזכיר לאנשים? שיש דבר כזה שהוא קרוב הפסח, ואתה לא העלית אותו על שולחנך השנה גם כן. נכון? בדיוק. אז זה, בהחלט יכול להיות שזה גם דבר כזה, כן? בסדר, אז עד כאן הקדים מקולס, הכינו כאמור, דרך הבא גם לי אלה קצת ענייני פסח. עכשיו אנחנו עוברים חכם, אנחנו עוברים מרבן גמליאל לרבי אלעזר בן עזריה, שגם הוא כנראה נכנס לפה בגלל המספר 3. כמו שרבן גמליאל היה לו 3 דברים כבית שמי, 3 דברים שהוא מקל, אז עכשיו הביאים לנו 3 מחלוקות בין רבי אלעזר בן עזריה, והוא חכם שהוא היה כהן, הוא חי בזמן הבית, הוא היה גם מאוד מיוחס, אנחנו יודעים, הוא היה דור עשירי מעזרה, ובטח יותר מדור עשירי, כן, אבל הגמרא אומרת שהוא היה מיוחס לעזרה הסופר, שגם היה כהן, כן, והוא את רוב פועלו התורני כנראה עשה אחרי החורבן, בתוך יבנה, כולם ודאי מכירים את סיפור התמנותו לנשיא עם, בזמן המרד, רבן גמליאל, וכאן המשנה מביאה, וגם המשנה הזאת דרך אגב מופיעה בעדויות, באותו פרק של המספרים, 3 דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים. פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה, הוא מקרדין את הבהמה ביום טוב, ושוחקין את הפלפלים בריחיים שלהם. ופה יש 3 הלכות, בוא נראה אותם. הראשונה שבהם היא פרתו יוצאת ברצועה, רש"י אומר זה בכלל לא ביום טוב. כלומר, אנחנו עוסקים פה במסכת יום טוב, ורש"י אומר לנו, פשוט צירפו 3 מחלוקות, אבל זאת בשבת, וברור למה רש"י חשב ככה, כי ביום טוב אנחנו יודעים שההוצאה היא מותרת, לפי שיטת בית הלל, לאו דווקא לצורך אוכל נפש, לכן רש"י לקח את ההלכה הזאת לענייני שבת. בואו נראה בקצרה את הרקע. קודם כל, מה הבעיה שהפרה שלך תצא עם רצועה? הפרה מותר לה לך לשבת, לא? אז כאן, בקצרה, רש"י, יש משנה, פרק שלם במשניות שבת. במה בהמה יוצא, במה בהמה אינה יוצא. מה הבעיה שהבהמה שלי תצא? אז רש"י בשבת, בדף נ"א עמוד ב', אומר, לפי שהאדם מצווה השביתת בהמתו בשבת, ומידי דמינטרי בהמה הווה תכשיט ואורחה, ולא הווה מסוי, ומידי דלא מינטרי בהווה מסוי. בואו נסביר. קודם כל רש"י קובע שאני צריך להקפיד שהבהמה שלי לא תישא מסעות בשבת, זה חלק מחובתי על שביתת הבהמה. וכאן בא הכלל, שאני צריך לבחון לא כל דבר שמחובר לגוף הבהמה, נחשב מסוי. כמו בפרק שלפנה, במה אישה יוצא, במה אישה אינה יוצא, גם שם, לא כל דבר שאדם לובש הוא מסוי. אדם הולך עם משקפיים במקום שאין עירוב, מה נגיד, אתה מטלטל את המשקפיים? אדם הולך עם כובע, אדם לבוש, כן? ושם הכלל הקובע הוא שאם הוא בעצם בטל, הוא הופך להיות כאילו חלק מהגוף, כן? כשאדם הולך עם משקפיים הוא עושה את זה כדי שיהיה תפקוד של הגוף שלו. אדם שהולך עם בגדים הוא עושה את זה לכמה מטרות, ושם מה שאני אומר, אם הוא תכשיט, או אם הוא חלק מהלבוש של האדם, אז זה לא נחשב מסוי, והדבר הזה מותר. לעומת זאת, אם אתה סוחב תיק או משהו, זה לא חלק מהלבוש שלך, אז זה נחשב טלטול. יכולים גם להיות לקרוא ביניים, אפשר להתווכח אם זה נחשב לבוש או לא לבוש. למשל, מחלוקת מאוד ידועה, האם חייל יכול לשאת כלי נשק? האם זה נחשב חלק מהלבוש של חייל או לא, כן? עכשיו, עיקרון דומה, אומר רש"י, יש לנו בבעלי חיים. רק שבעלי חיים, אצלם כנראה לא היו הכלבים האלה עם הקישוטים, אין להם עניין של תכשיט. השאלה היא האם זה מגן עליהם או לא מגן עליהם. ככה רש"י קורא את העיקרון שחורז את כל פרק במה בהמה יוצא. צריך לבדוק האם הדברים שמותרים, הם מותרים משום שהם שומרים על הבהמה, לכן הם לא מסוי, או אם אני שם הבהמה לוקחת כמסוי. עכשיו, במסגרת הזאת, אומרת המשנה שמה, בשבת, בפרק ה' משנה ד', זה שורה 36, פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים. אני כבר המשנה שם מספרת שהיה ידוע ומפורסם שהפרה של רבי אלעזר בן עזריה הולכת נגד דעת רצונם של חכמים. הוא גילה פה איזו עצמאות בדיוק בפרה שלו, כן? שהייתה הולכת עם איזושהי רצועה. שאלה היא לשם מה הרצועה הזאת. מה דעתכם? למה הבן אדם שם רצועה בקרניים של הפרה? אז אפשרות אחת זה לסמן אותה, שנדע שהיא שלו. אפשרות שנייה זה בשביל, כמו רצועה לכלב, אדם שם לו קולר ושם לו רצועה כי הוא רוצה למשוך אותה, כן? ונראה מי את הירושלמי, בירושלמי ממש רואים את הדברים. מה שלא כל כך ברור זה מה בדיוק המחלוקת. כלומר, רבי אלעזר בן עזריה כנראה חשב שהסימון הזה הוא נצרך והוא לא מיותר, היות והוא נצרך, אז לכן זה לא מסוי. לעומת זאת, חכמים אמרו, לא צריך את הרצועה הזאת, כאילו, כלומר, זה לא חלק משככה בעל חי הולך, פרה הולכת. מישהו פעם היה לו פרה? אז ספרה היא שהוא קיבוץ ניגר, כן, ספרת לך המשניות שלו. הוא טוען, אני לא יודע אם זה נכון, כן, אבל הוא טוען שפרה רגילה הולכת לאט, היא לא בורחת מבעליה, לא כל כך צריך את הסימונים האלה, אלא אם כן יש לך הרבה פרות, כך הוא רוצה לטעון. ואז אתה אומר כבר מתחיל, אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה ומה זה, אבל כן אני יכול להגיד שהסיפור הזה נכנס בגמרא, שכן מה אומרת הגמרא? למאמרה דרבי אלעזר בן עזריה, חד הפרה הבי עלי, ואמר רב, אמר לה, אמר רב יהודה, אמר רב, פליסר אלפי אגלי, הבי מעשה רבי אלעזר בן עזריה מעדרי, כל שעתה ושעתה, כאן התוספות, מעלים שאלה גדולה, מעשר בהמה זה רק בזמן הבית, אז איך יכול להיות שרבי אלעזר בן עזריה, שכנראה הם הבינו תוספות שהסיפור הזה הוא אחרי החורבן, אז איך יכול להיות שהוא מתואר כמעשר, מעשר בהמה, ויש פה כמה תירוצים לשאלה הזאת. יכול להיות תראו מה אומרת הגמרא. תנא לא שלו הייתה, אלא של שכנתו הייתה, מתוך שלו מחבא נקראת על שמו. וגם בעצם, כנראה ספרי כך רצה לקרוא, הגמרא מעבירה את המתח, אם יש לך הרבה פרות או פרה אחת, עוד גם מה הגמרא מעלה כאן כלל חשוב? דיברנו קודם על רבנים מול עשירים, כן? וזה שרבי אלעזר בן עזריה הוא אחראי על הסביבה שלו. ואם יש לידו שכינה שלא נוהגת כשורה, הוא אמור ללמד אותה, להעיר לה, ולכן גם אם לא הוא עצמו עשה את זה, הוא לא יכול להסיר אחריות מעצמו, אפשר לתאר אותו כנוהג שלא כשורה. איפה שיש עריכות דברים, הרבה דעות באמת מאלפות, שמושכות כל אחת לכיוון אחר, זה בירושלמי. אתם יודעים, אולי לפני כן בואו נראה את הבבלי בשבת, בדף נ"ד. שם הגמרא אומרת כך, אני קורא, ולא ברצועה, זה שורה מ-40, ולא ברצועה שבין קרניה, אי לרב, בין לנוי, בין לשמר אסור, אי לשמואל שסובר שלנוי אסור לשמר מותר, פרתו שרבי אלעזר בן עזריה, אוקיי, אז ממשיכה הגמרא ואומרת ככה, אני דילקתי קצת, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביב אמתנו, וכולי סדר דמועד, כל כי הזוגה, חילופי רבי יוחנן מעל רבי יונתן. כל פעם שהוא מביאים את הזוג הזה, אחד היה אומר שאחד מבני הזוג הוא רבי יוחנן, והשני אומר רבי יונתן. ומה הדבר הזה? כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. כלומר, אם אתה מסוגל ללמד, להעיר, אז אתה נחשב אחראי אם לא הערת. יותר מזה, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו. אמר רב פאפה, ואני דבי ריש גלותה, נתפסו על כולי, על כולי אלמה. והגמרא נכנסת פה ככה בעריכות לנושא הזה, זה מלמד על האחריות שיש. מצד שני, אני אומר בכנות, היום זה לא כך פשוט להעיר, זה נושא מסובך, כאילו, אני מסתבך עם זה בבית, מה הגבולות, מתי כן, מתי לא, זה... נכון, לכן לא צריך מיד לתרגם את זה, עכשיו להתחיל להעיר כל היום, זה צריך לייצר אווירה שאפשר ללמד, אבל כן צריך להרגיש תחושת אחריות, מתוך הגבולות שיש, כן. שזה בדיוק הנקודה הזאת, שאדם צריך לבדוק, יקשיבו לו, לא יקשיבו לו, זה יעיר, זה לא יעיר, לפעמים זה עוזר, לפעמים בחינוך הרי צריך, הגמרא אומרת בבא מציעא, שהפסוק אומר, כי תראה חמור, טועה בשדה וכולי, והתעלמת? בסימן שאלה, יכול להיות שתתעלם, אז מה אומרת הגמרא בבבא מציעא? לפעמים בסימן קריאה, לפעמים תתעלם. עכשיו, מתי להתעלם בסימן קריאה? מתי בסימן שאלה? שאלה מצוינת. כל אחד צריך להחליט בביתו איך, אבל בכל מקרה, זה הכיוון שהבבלי הולך. עכשיו, בוא נראה את הירושלמי. הירושלמי נותן פה כמה וכמה כיוונים. רבי בא, זה שורה 55. רבי בא ושמואל תרבון אמרים, דברי חכמים אפילו להמשיך בה אסור. אפילו אם המטרה היא, מה זה להמשיך בה? למשוך אותה, גם אסור. רבי בא בשם שמואל, אם הייתה קרנה קדוחה מותר, דהיינו אם קדחו חור בקרן וקושרים את הרצועה בתוך החור, הקרן הקדוחה זה מותר, מה משמע מכאן, שמה הבעיה? לא אם זה לנוי או לא לנוי, אם צריך או לא צריך, אלא חשש שזה ייפול. האם זה, כלומר, זה חלק ממנה, אם זה קשור היטב. אם זה לא קשור, אז הבעיה היא אחרת לגמרי. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי זעירא בשם שמואל, שור שעסקו, סליחה, אמר רבי יוסי, קשיטה קמי רבי בא ואמר, לא תנינה אלא הנקה בחתם. בואו ננסה להסביר את זה. מה השאלה? משנה אומרת בשבת לפני כן, שהגמל יוצא באפסר ונקש, זה הגמלה הנקבה, בחותם. אז מה אני רואה? שיש בעלי חיים שמה מותר לעשות להם? לקשור להם רצועה? אז מה בעצם ההבדל בין פרה לבין גמל? ולזה מה שהירושלמי פה מתייחס ואומר, שגיר אותי, כן, מה הוא אומר? שיש הבדל, ונראה, בין נעקה לבין פרה. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי זעירא בשם שמואל, שור שיזכור רע, תהיינו שהוא משתולל, או כלב שהוא כלב שצריך לקשור אותו יותר, אז לגביו ודאי שהדבר מותר. במילים אחרות, האם אני בוחן, האם מותר לשים רצועה לבעל חי, מה צריך לבדוק? את ההתנהגות שלו, בדיוק, האם הוא ממושמע, אם הוא לא ממושמע, אם הוא מסכן את הסביבה או לא. ממשיך הירושלמי ואומר, אני מקריא, רבי אחא ברבי יעקב ברידי בשם רבי יונתן, רבי יעקב ברחב בשם רבי תנחום, בי רבי חייא, חמור שיזכורה, חמור יכול להשתולל, יוצא בפרומביה שלו, רבי אילה רבי יהודה בשם רבי שמעון בי רבי חייא, כלב יוצא בסוגר שלו, אם להקות בו אסור, אם בשביל שלו לאכול אפשרו מותר. מילים אחרות, צריך לבדוק כל בעל חי מה המניע שאתה שם אותו, מה הצרכים המיוחדים. אוקיי, ואז הירושלמי עוזב את השאלה הזאת של גבולות היתר, ומתחיל לאט לאט לסגת מהרעיון שרב לוזר בן עזריה לא שמר על דעת חכמים. גניבה אמר, הלכה היה מלמד ובא. הוא לא עשה את זה בפועל, אלא מה הוא עשה את זה באופן תיאורטי? הוא אמר שזה מותר, והוא באמת לא עשה ככה. רבי יונה בצרי הבאי, אם הלכה היה מלמד ובא, הדי דתנינן שלא דרצון חכמים, אז למה הם גערו בו? אם הוא לא עבר על דבריהם, לכן לא נראה שזה רק היה איזו אמירה תיאורטית, כנראה שהוא כן עשה את זה. כן? צנה רבי יהודה בר פזי ובר דליה אמרו לו, או עמוד מבינותינו או אהבה רצועה מבין קרניה. שימו לב לתיאור הזה, שמו לו אולטימטום. ומה אמרו לו? או שאתה אף מפה, או שאתה מעביר את מה בעצם הם ראו את זה? ופה אני לא יודע למה דווקא המקרה הזה, אבל פה ברור שהבעיה היא לא רק הפרה שלו, אלא הם בעצם רואים את זה כסוג של מקרה מבחן, האם הוא מקבל על עצמו את המרות שלהם. זה כמעט נשמע כמו איזה זקן ממרה, דהיינו, דרך הרצועה על הקרניים יצא איזה משהו אחר, מערכת היחסים, המרות, הסמכות של החכמים, ולכן התיאור הזה של האוטיבטום הזה, אמר רבי יוסי ברבי בון שהיה מטריס כנגדם, כלומר מה הסיבה שהם ככה אמרו לו? כי הוא לא הוציא אותה עם הרצועה כי הוא חשב שהיא צריכה את זה, הוא בכוונה עשה את זה כדי להרגיז אותם, כן? ולכן הוא הצליחו להפוך את זה למקרה מבחן כזה. אמר רבי חנניה, פעם אחת יצאת, כלומר בניגוד לדעה הקודמת שהוא אף פעם לא עשה את זה, הוא רק אמר, לא, היא באמת יצאה והשחירו שינה מן עצמות ומן התענית, הוא עשה תשובה, והוא יצם הרבה תעניות תשובה, יש כאן מחלוקת אם הוא עשה או לא עשה, כן, מה בדיוק קרה שם? ואז יש פה דעה שוקחת את כל הסיפור לשמשון הגיבור. אמר רבי עידה דחוטרה, אשתו אהבת, זה בכלל לא הפרה שלו, זאת אשתו, שהייתה הולכת עם תכשיטים נגד רצון חכמים. ולמה כתוב פרה? ומניין שאשתו קרויה עגלה, משמשון, לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. תמן אמרים שכנתו הייתה, כמו בבבלי, זה לא הוא. אפשר להרגיש ש... ושואל הרגושה, ויש אדם נענש על, על, על שכנתו? התשובה היא כמו בבבלי, כן. אמר רבי קיריס, בירמה למתך שכל מי שיש ספק ספיקה, כמו שיכול להספיק, בידו למחות ואינו ממחה, כלכלתו תלויה בו. אפשר לראות את ה... בירושלמי, את המתח שיש לה מוראים, בניסיון להבין את הסיפור הזה. כלומר, אני חוזר, השאלה היא לא כל כך הרצועה, כמו מה זה אדם חכם שעושה דבר שלא ברצון חכמים? איך להתחס אליו? האם באמת הוא עשה שלא ברצון? כמו הדעה אחת אומרת, זה השכנה של... זה לא. הוא כן עשה כרצון חכמים. בבבלי זה עשה כאילו על רקע כמה פרות יש. אבל בירושלמי זה נראה אחרת לגמרי. בירושלמי ברור שהמוטיבציה להעביר את הסיפור לשכנה, כי ירושלמי מתייסר בשאלה, איזה מין חכם זה שהוא לא שומע לדברי חבריו? זה ככה נראה בירושלמי. אווירה הוא מתח שאין אותו בכלל בבבלי. בבבלי זה תמים. פרה אחת, היה לו כנראה 100,000 פרות, כן? לא, בירושלמי זה... דעה אחת הוא לא עשה את זה. דעה שנייה אומרת ש... באמת היה מתח גדול ביניהם, ובאמת הם נזפו בו וגרו בו. דעה שלישית שאומרת, זה לא הוא, כן? בסדר, אז עד כאן העניין הזה. בואו נעבור לנושא השני. מה הנושא השני? הוא מקרדין את הבהמה ביום טוב, ועל זה בואו נדלג על השלישי, אומרת הממשיכה המשנה, רב יהודה אומר, אין מקרדין את הבהמה ביום טוב. אז רבי אלעזר בן עזריה היה מקרד, ורב יהודה היה אומר שאסור, ולמה אומר רב יהודה? מפני שעושה חבורה, אבל מקרצפין. וחכמים אומרים, אין מקרדין, אף לא מקרצפין. כן, וכך יוצא שיש לנו שלוש דעות, כך אומרת הגמרא, בואו נראה את הגמרא. תנו רבנן, איזה הוא קירוד ואיזה הוא קרצוף. רק אני אסביר את הרקע, כנראה. לבעלי חיים יש טפילים. כל מיני קינים, כל מיני יתושים, קינים שנדבקים עליהם, ומוציאים אותם על ידי זה שמסרקים אותם. ככה מסביר פה רבנו חננאל על אתר, אתם יכולים לראות, רבנו חננאל בשורה שנייה מלמטה. תנו רבנן, איזה הוא קירוד, כגון תולעים קטנים דפוסים באור הבהמה, שאי אפשר להסירם, אלא וכו'. אז זה הרקע של הדברים האלה. וכאן המחלוקת היא, כמה הטיפול בבעל חי הזה מותר או אסור ביום טוב. סליחה? יפה, אולי חייבים, אבל השאלה אם יש פה מלאכה, כי לצער בעלי חיים לא יותר מלאכה דורייתא. עכשיו כאן, מה שאומר הבבלי, בוא נקרא אותו, תנו רבנן, איזו קירוד ואיזו קרצוף, קירוד קטנים ועושים חבורה, קרצוף גדולים ואין עושים חבורה. כאן יש מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם, וכנראה כבר לפניו הגאונים ורבנו חננאל, למה הכוונה קטנים מול גדולים. רש"י אומר, בואו נראה אותו בפנים, רש"י אומר, מדובר בשני מסרקים שונים, יש מסרק קטן ומסרק גדול. כך אומר רש"י, אני מקריא. רק שנייה, איפה זה ברש"י? רש"י צריך לקרוא את ההמשך בגמרא, כן. ורש"י אומר, רק שנייה... מקרדין. על המשנה רש"י אומר את זה, כן, מקרדין, הנה, כן, על המשנה, תודה רבה. מקרדין במגררת של ברזל ששיני הדקות ואף אגב דוד חבורה, מקרצפין במגררת של עץ ששיני הגסות ואין עושים חבורה. אז רש"י מדגיש שני הבדלים בין המסריקים. אחד זה חומר הגלם, זה מתכת מול עץ, ושני זה האובי של השיניים. השיניים של הקירוד הם יותר דקות ולכן הם פוצעות יותר. לעומת זאת, השיניים מעץ של הקרצוף, הם שיניים שהם אבות יותר, הם לא פוצעות. ככה רש"י מסביר. לעומת זאת, בגאונים, וכאמור ברמב״ם, אני אקריא לכם את זה, נראה אחרת. זה אותו מסרק, והגדולים והקטנים, זה לא הכוונה מסרק גדול או מסרק קטן, אלא הכוונה קינים גדולות או קינים קטנות, כי כדי להוציא את הגדולות, הן יותר בולטות, אתה יכול להסיר אותן בלי... בלי לפצוע, לעומת את הקטנות כבר התחפרו להם בתוך האור של הבהמה, ולכן ההוצאה שלהם דורשת פעולה יותר אגרסיבית, שיכולה גם לפצוע, כן, כלשון הרמב״ם בפירוש המשנה, אני קורא, הוא מקרדין, הוא הסרת הזבובים הקטנים הנתלים בירחי הבהמות, ונעשה מקומן חבורה כשמסירין אותן, ומקרצפין עשרת הזבובים הגדולים. אז הרמב״ם לוקח גדול קטן, לא על המסרק, אלא גדול קטן על הזבובים. יש זבובים קטנים וזבובים גדולים, ככה הוא כותב. שאין עושים מקומן חבורה בעת עשרתן. שמה, בסדר, אז זה מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם, איך לפרש את ההבדל בין הקירוד לבין הקרצוף, מה זה ההבדל בין גדול וקטן, מה השאלה שעומדת פה על הפרק מבחינה הלכתית. אז בואו נראה את עמדת הבבלי, אחרי זה נראה את הירושלמי. הבבלי אומר, וג' מחלוקות בדבר. יש כאן שלוש שיטות בעניין הזה. רבי יהודה סבר דבר שאינו מתכוון אסור. וכאן הבבלי אומר, לוקח אותנו לחזית, שזה גם בעמוד הבא. כבר השעה מתחילה להתאחר, אז לא ניכנס לעובי הקורה הפעם, אבל אני רק כבר אגיד, בעזרת השם פעם הבאה, אני רוצה לגמור את הפרק. שבוע אחרי זה ניתן שיעור מיוחד לפסח, ונתחיל פרק שלישי בלי נדר אחרי פסח. בסדר? וזה, אבל העניין הוא כזה, דבר שאינו מתכוון, זה אדם שעושה פעולה אחת, שהיא פעולה מותרת, וזו כוונתו. כאן, למה האדם רוצה לסרק את הבהמה שלו? כי יש לה כל מיני טפילים בתוך האור שלה. הוא לא רוצה לעשות חבורה, אבל הוא לא מתכוון לעשות חבורה, אבל והיה וחבורה תעשה מהפעולה הזאת, האם הדבר הזה מותר או אסור? הדוגמה כאילו הכי ידועה של דבר שאינו מתכוון. אדם רוצה לגרור ספסל או מיטה מהחלעתם. הוא לא, פשוט רוצה לגרור ספסל. זו הכוונה שלו. הוא רוצה להעביר אותו מהחלעתם. אבל היות והקרקע היא אצלם הייתה אפר, אז הוא עושה חריץ, שזה מלאכת חורש, אבל הוא לא מתכוון עכשיו לחרוש. האם זה מותר או אסור? לא כידוע, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, ורבי יהודה כאן אומר את הגמרא, לשיטתו, רבי יהודה הרי בכל מסכת שבת ידוע כבעל העמדה שדבר שאינו מתכוון הוא אסור, רבי שמעון הוא זה שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר, ולכן אומרת הגמרא, רבי יהודה סבר דבר שאינו מתכוון אסור. מי הוא קירוד קטנים ועושים חבורה, קרצוף גדולים ואין עושים חבורה. דיינו, ההבדל שרבי יהודה חילק בין קירוד לקרצוף הוא שרק הקירוד עושה חבורה, ולעומת זאת הקרצוף איננו עושה חבורה, ולכן הקירוד נאסר למרות שלא התכוונת לחבורה, כי זה דבר שאינו מתכוון. לעומת זאת, בקרצוף אין בכלל חבורה, אז לכן זה מותר. ולא גזרין על קרצוף עתו קירוד. ורבנן סברינה מקרבי יהודה, דבר שאינו מתכוון אסור, וגזרין על קרצוף עתו קירוד. ורבנן אוסרים גם קרצוף וגם קירוד שהם עשו גזרה. אני אומר ככה, לרמב״ם נאמר את זה בצורה באמת מאוד פשוטה. למה הם גזרו לפי הרמב״ם? כי זה שימוש באותו, אותו מסרק, כי זה, זה אותה פעולה, כן, הרי הרמב״ם זה אותו מסרק, רק פה אתה יותר אגרסיבי, פה אתה פחות, אמרו, אל תעשה את הפעולה הזאת, מה, אתה בדיוק תדע להבחין היום אגרסיבי, לא אגרסיבי, אל תעשה את זה. לרש"י, אפשר, צריך להגיד, אמרו, לא משתמשים במסרק, לא מבדילים איזה מסרק, כן? אני חושב שלרמב״ם יותר קל להבין את מי שגוזר, כי זה ממש אותו, זה ממש אותו דבר. ורבי אלעזר בן עזריה סבר לה כרבי שמעון, דבר דבר שאינו מתכוון מותר, ולכן הוא מתיר בין קירוד ובין קרצוף. כמובן, מה אנחנו חייבים להניח? שזה לא פסיק רשי ולא ימות. היינו, שזה לא ב-100% ודאי. יכול להיות, אם אתה רוצה להכניס את זה, אוקיי? זה מחלוקת, האם זה בכלל קיים, לא ניחלה. אבל בסדר, אבל אתה אומר, זה לא ניחלה. אוקיי, יכול להיות. יכול להיות, ניטרלנו את פסיק רשי, זה מה שצריך לומר. מה שתוספות פה שואלים, זה מה קרה גם לחשש אחר, אבל הגמרא כאן ברור בבבלי שהבעיה היא רק חבורה. אבל מה עם קלישת שערות? וכל מי ששמע פעם על בעיית להסתרק בשבת, לבני אדם גם, הבעיה שמוטרדים זה בעיית הקלישה של השערות. סליחה, מלמדים את זה בעיקר מנזיר, שנזיר שאסור את לא שערות, אז יש לו בעיה הלכתית של הסתרקות. אז זה לא מוזכר בכלל בסוגיה כאן. ותוספות שאלו מה קרה לו, והם אומרים ככה, אני מקריא, שדיבור מתחיל שלוש מחלוקות. ככה. פירש רידה הלכה כרבי שמעון שמתיר, ודווקא במגררת של עץ, זה כמו רש"י, שאין עושה חבורה, במגררת שלנו, שאין של ברזל, כולי אלמא מודו דאסור, דפסיק רישי ולא ימותו שתולה שערות. התוספות כאן מכניסים גם את גורם השערות, ויותר מזה הם טוענים שאם זה מסרק שיכול לתלוש שערות, אז הוא גם הופך אותו לפסיק רשי, ואז גם מי שיתיר בסוגייתנו, רב לזר בן עזריה, לא יתיר במקום שיש עניין של, תלישת שערות. מה שאני אעיר זה שהירושלמי מפרש שזה היה נושא המחלוקת. כלומר, התוספות היו צריכים להסביר למה זה לא היה. אבל באמת בירושלמי, אני מקריא, בירושלמי מופיע, בוא נראה את זה, כן, וחכמים אומרים, אין מקרדין אף לא מקרצפים, מי שרוצה לראות, זה שורה 80, אין מקרדין שלא יבוא לידי חבורה, ולא מקרצפים שלא יבוא לידי תלישה. ובניגוד לבבלי שאומר שהקרצוף נאסר גזירה עתו הכירות, בירושלמי לא מוזכרת, וכבר העירו הרבה שהירושלמי כקו חשיבה לא חושב בקטגוריות של גזירה שם, או פחות לפחות מהבבלי. לאחרונה פרופסור מוסקוביץ' כתב איזה מאמר גדול שהוא בודק עם ההנחה הזאת נכונה, ויש לו מאמר על גזירות השם בירושלמי. ובכל זאת, זאת ההנחה די רווחת, אבל לפי הירושלמי, הקרצוף לא נאסר גזירה עתו הכירות, אלא כי הוא תולה שערות. אוקיי, בכל אופן, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, ואמרי לה, אמר רב נחמן לחודי, הלכה כרבי שמעון, שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו. אמר לרבא לרב נחמן, ולאמה אמר הלכה כרבי יהודה, שהרי חכמים מודים לו. איזה מין טיעון זה, כן? אמר לי, ענק רב שמעון צביר עלי, זאת הסיבה שאני פוסק כמור, כי הוא צודק, כן? ועוד שהרי רבי אלעזר בן עזריה מודה לו. כן? מה שנשלים היום רק, זה מה שהבבלי החליט לא להתעסק, רק בשביל להשלים את הסוגיה, וזה השוחקים את הפלפלים בריחיים שלהם. אתם רואים את זה? בתוך המשנה, הבבלי בכלל לא דיבר על זה, אז ממש בשתי מילים קצרות ונסיים בזמן, מה בדיוק האיסור הזה? אנחנו בעזרת השם עוד נעסוק יותר כשנגיע לפרק שלישי אחרי פסח, ואז נעסוק בשאלה אילו מלאכות הותרו באוכל נפש או לא. מה שאנחנו יודעים זה שמלאכת חינה היא מלאכה שמוגבלת ביום טוב, למרות שיש היתר אוכל נפש, היא לא מלאכה שמותרת לגמרי. בעיקר התירו לדוח ולתחון תבלינים שאצלם לא היו קונים אותם מוכנים, אלא, ואם אתה תוכן אותו לפני החג, אז הריח יוצא לו, הוא פחות טרי, הוא פחות משובח. לעומת זאת, תחינות אחרות שהן לא יומיות, הן נעשות מפעם לפעם, נאסרו השאלה, או שהותרו רק בנסיבות מסוימות, לא עם הריחיים שלהם, אלא בכלי אחר. אז כאן יש מחלוקת בשולחן ערוך, אני אקריא את זה. בשולחן ערוך, בסימן, ביחות יום טוב, סימן תף קוף דלת, כתוב, אין שוחקים את הפלפלים ולא את החרדל בריחיים שלהם, ושום דהה ויקו ובדין דחול. זה, באמת, זה לא איסור תחינה, זה באמת אוכל נפש מתיר את זה. זה ובדין דחול. כותב המשנה ברורה, ויש שכתבו משום דהה ותוכן גמור. זה ממש מלאכת תחינה שלא הותרה ביום טוב בנסיבות האלו, זה אסור ביום טוב לכולי אלמה, ואפילו רוצה לעשות שינוי כגון לתחון חדה חדה, אם זה עובדין דחול יהיה מותר, כי בחול לא תוכנים ככה. אבל אם זה אסור בגלל שזה תחינה, מה זה מתיר לך אם תעשה חדה חדה? וכאגבנה נמי אסור ברחיים, ואז הוא דן בשאלה שאולי מטרידה אתכם, האם מותר לתחון קפה ביום טוב? ג'ולי, מה אתה אומר? הוא הדין, הוא אומר, לתחון קווי בריחיים שלהם נמי אסור, אלא יכתוב שבמחתשת. ומי שיסתכל שם בביור הלכה, יראה דיון מאוד ארוך על קטישת קפה בריחיים שלהם ביום טוב, אם הדבר הזה מותר, מותר או אסור. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם שבוע הבא, חב ג' עמוד ב', לילה טוב.